צהריים טובים, סליחה על השינוי בלוז, שיהיה רק מסמכות. אני רוצה לעסוק היום כחלק מה, אפשר לקרוא לזה סוג של סדרה שהתחלנו לעבוד בנושא של עבודת המידות, כל פעם מזווית אחרת. ואני רוצה לעסוק היום בזווית שעוסקת בקושי הגדול לעשות את העבודה הזאת. הגדרנו בשיחות קודמות שההגדרה של עבודת המידות היא הבנה של האדם כשהוא מסתכל על עצמו שיש לו איזה מידה מסוימת שהיא צריכה תיקון, ואז מגיע צריך שיהיה רצון. ובעזרת השם בפעמים הבאות גם ננסה לתת כלים מעשיים איך עושים את זה. אבל תמיד שאני ככה קצת חושב על זה, וגם היום שחשבתי על זה עוד פעם קצת יותר לעומק, שלפני שאני ניגש כבר לכלים המעשיים שמאוד חשובים, איך עושים את זה, איך עובדים על מידה שאני רוצה לתקן אותה, שאני רוצה לשנות אותה, שאני רוצה לשפר אותה, לקחו אותי המחשבות לשאלה מה בעצם יכול למנוע את זה עוד לפני. זאת אומרת, בעצם כשאני כבר חדור ברצון ובכוחות באמת לתקן משהו, בשלב הזה כבר שום דבר לא יעמוד בדרכי. כלומר, הייתי אומר שאם הצלחתי להתגבר על כל מה שלפני, כשאני אגיע לשלב הזה שבאמת אני רוצה לעבוד על משהו, אולי זה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה. ולכן בעצם צריך לטפל קודם במניעות. כלומר, מה בעצם גורם לי שאני בכלל לא יגיע לשלב הזה שאני רוצה לתקן, שאני רוצה לשנות. וכאן בהקשר הזה, התחברתי לשני מאמרים קצרצרים שנמצאים בספרון הזה, שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים באלול הזה, ספרון כזה שנקרא רמזי אלול, של הרב אייל ורד. ורמזי אלול זה ראשי תיבות של אלול שמופיעים בכל מיני פסוקים בתורה. וכאן הוא מביא שני דברים. רמז אחד שנמצא על אלול נמצא בפסוק שנמצא בפרשת בו, ושם כתוב ויכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ראשי תיבות של את ליבו ואת לב, ראשי תיבות זה אלול. מה היה שם בפרעו? מה שהיה בפרעו, אנחנו יודעים לפי כל המפרשים, תמיד שואלים, מה, הקדוש ברוך הוא לקח לו את הבחירה החופשית? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הרי יש בחירה חופשית. אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, ואחר כך באים אליו בטענות שהלב שלו כבד? כאילו, לא באשמתו, הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. אז ההסבר באמת הפשוט, הכי פשוט לעניין הזה, אבל הכי, הכי אמיתי והכי הכי נכון בחיים, במציאות, זה שבעצם את הכבדת הלב, אדם עושה לעצמו, על ידי זה שהוא מרגיל את עצמו למשהו, בבחינת נגיד מה שהגמרא ביומא אומרת, עשה אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. זאת אומרת, נקודת המוצא הבסיסית של האדם זה בחירה חופשית. יש פסקה נפלאה של הרב קוק באורות התשובה, פרק ת' ז', הרבה פעמים לא מגיעים לפרקים האלה בגלל שהם בסוף. אחד החלומות זה לעשות פעם, ללמוד את אורות התשובה לפי נושאים, כמו שאנחנו עושים בדברים אחרים. אבל בפרק ת' ז', פסקה א', הרב קוק אומר, יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם. ובשביל כך, עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט וכולי. ואז אומר הרב, זה בפסקה בהמשך, יש א' ויש א' עם כוכבית, אז בהמשך באלף עם כוכבית, אז הוא אומר ככה, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחר שיש להאשימו על החטא, כי אם אותו עצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב את אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו וכו'. דבר מדהים. הבסיס שלנו זה בחירה חופשית גמורה. גם לפרו הרשע, מח שמו וזכרו, היה בהתחלת הדרך, הייתה לו בחירה חופשית גמורה. ולכל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא יצא לאוויר העולם, וכנראה גם עוד כמה דקות אחרי זה, הייתה בחירה חופשית גמורה, ממש על כל מעשיו. נכון, יש לפעמים הרגלים, השפעות, מהבית, דברים כאלה, הם קצת מכבידים. הם קצת מכבידים על הבחירה, לפעמים דברים קצת לא טובים, אבל עדיין יש לנו בחירה חופשית גמורה. ויעידו על זה סיפורים נפלאים שבטח כל אחד פה יצא לו פעם בטח לשמוע בכל מיני סימריונים או בכל מיני, לא יודע, או בישיבה תיכונית או משהו, שמביאים אדם שגדל במקום מאוד קשה, במשפחה מאוד קשה וכל מיני דברים כאלה, ויצא מזה וטיפס למעלה זאת אומרת, בחירה חופשית גמורה, בטח למי שזכה ולא גדל באיזה מי יודע מה, נורמלי, גדל רגיל, כמו כולנו, לכל אחד יש יכול להגיד, אבל יש לי איזו סריטה קטנה מפה או משם, אבל זה באמת לא משהו שעוקר את הבחירה. מה שעוקר את הבחירה, זה מה שהאדם עושה לעצמו. כלומר, פרעו להבדיל, לא עלינו, אבל זה הרמז שחזל ראו. פרעו התחיל להתנהג בהתנהגות מסוימת, התנהגות הזאת פשוט היא הכבידה את ליבו. ובסוף, פה זה כבר תלוי בין המפרשים, זה לא הנושא עכשיו, נתנו פעם שיעור על העניין הזה, על הנושא הזה של הכבדת ליבו של פרעה, אבל בעיקרון אחד ההסברים הידועים זה שבשלב מסוים כבר אחרי שאדם מכביד את ליבו, אז כבר הקדוש ברוך הוא יכול להיות כבר באמת מקשה עליו עוד יותר את התשובה. אבל באמת, הכבדת הלב הראשונית זה אדם עושה לעצמו, על ידי מה שחזל אומרים. שנה בה נעשית לו כהתר. כלומר, אדם מכניס את עצמו לאיזה רוטינה מסוימת, מכניס את עצמו לאיזה הרגל מסוים, ההרגל יכול להיות גם של דברים מעשיים שהוא עושה, וגם של מחשבות, רעיונות ותפיסות עולם. אחת הפסקאות הידועות, גם כן באורות התשובה, באותו עניין, שהרב קוק כותב על העקשנות. פרק ה', פסקה ה'. העקשנות, לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה. שימו לב, לא פשוט. היא מחלה הבאה מתוך עבדות, מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. תשובה זה חופש. וזה נקודת הבסיס שלנו, הבחירה החופשית זה המקום של החופש. מה שראינו קודם, רב קוק אומר, אתה אחראי על עצמך, ורק אתה אחראי על עצמך, וכל האחריות של כל מה שקורה לך זה ממך. אל תזרוק את זה על אף אחד. אתה בא לוידוי, וזה מה שהוא אומר, שבידוי שאנחנו עושים עכשיו כל הסרט ימי תשובה, ובעיקר ביום הכיפורים, שמים את הטלית ככה על הראש, ואנחנו אומרים, אנחנו אומרים את זה בלשון רבים, כי אנחנו כוללים את עצמנו עם כלל ישראל, כן, על חטא שחטאנו לפניך, ולא שחטאתי לפניך, כי אנחנו גם מבקשים סליחה בשביל אחרים, אבל ברור ש... לעומת ראש השנה, שזה יום יותר שהמלאכת השם כללית, ביום כיפור זה פרטי. ובפרטי הזה אתה חושב, אתה על עצמך ואומר, על חטא שחטאתי לפניך בכך וכך, ואני, אומר לך הרב קוק, תעמוד ותאמר, זה אני, זה לא ההורים שלי, וזה לא החברה שלי, וזה לא ההורים שלי, וזה לא הסביבה שלי, וזה לא כלום. זה אני. לא, זה אני. אני לוקח את האחריות. אני לוקח את האחריות מתוך המקום הזה של החופש, מתוך המקום הזה שאני יודע שיש לי באמת בחירה אינסופית. ואם אני מרגיש עכשיו שאין לי, זה לא בגלל שבאמת אין לי, אלא זה בגלל שאני הבאתי את עצמי למצב שעכשיו אני מרגיש כאילו אין לי. בגלל שאני מתעקש להישאר על אותו מקום. אני מרגיל את עצמי להיות באותו מקום שלא נותן לי את האפשרות להשתחרר, לחזור למקום האמיתי שבו אני רוצה להיות. הרמז השני שאמרתי שדיברו אליי פה שני רמזים בספרון המתוק הזה, אז ביום י' ד' פה לכל יום יש כזה רמז, אז קראנו לא מזמן בדברים, תורה אומרת, ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. אז לבבכם זה למד ואורפכם זה וב, לא זה למד א'. אם תקחו את זה מאחורה קדימה, אז זה ראשי תיבות אלול. כן, לא זה א' למד ואורפכם לבבכם. מה כתוב כאן? ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. יש כאן שני דברים. יש כאן למול את האורלה, ויש להקשות את העורף. מה זה למול את האורלה? אנחנו יודעים שבמציאות, כן? במציאות הפיזית, כן? אנחנו מכירים את האורלה מהברית מילה, בעזרת השם, מחר בבוקר, נזכה, אליהו הנביא, שיבקר פה. אז יש... כלפי חוץ יש בשר קשה, יש בשר שהוא גס, ומאחוריו, בפנים, מתחתיו, יש בשר מאוד עדין, מאוד רגיש ומאוד עדין. וכמו שזה בפיזי ככה, בהסרת האורלה, אותו דבר בדיוק יש בלב. הלב הוא דבר מאוד רגיש, הוא דבר מאוד עדין. הוא אדיש הוא רגיש ועדין קודם כל ביחס של האדם לעצמו וממילא גם ביחס של האדם לסביבתו לאחרים, כן? אדם שיש לו, כמו שאומרים, יש לו לב, אז הוא מרגיש אם הוא פוגע במישהו זה כואב לו, גם כשפוגעים בו זה כואב לו, כשהוא רואה איזה עוולה, כשהוא רואה איזה משהו לא 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 טוב שנעשה בחוץ, זה הוא מנסה לתקן, זה מפריע לו. יש שם חיות, יש שם בפנים משהו עדין, משהו חי, משהו רגיש, ומסביב לזה מתפתחת העורלה. והעורלה היא מין כיסוי כזה, היא מין משהו שאותם את הרגישות הזאת שיש בפנים, שבאמת היא קיימת. זה כמו אותה בחירה חופשית שדיברנו עליה, שהיא באמת קיימת כל הזמן בפנים, אבל זה מתכסה. זה לפעמים ככה במשך השנה, זה קצת מתכסה, זה קצת נאטם. על ידי כל מיני דברים. אנחנו נמצאים בעולם עם המון המון מלל מסביב, כן, רגע, הפלאפון לבד, נגיד, בכוחו לאטום המון המון רגישות של האדם, לעומת מה שקורה לו כשהוא נמצא ככה יותר בנחת עם עצמו, ויש לו את הזמן להרגיש את מה שקורה מסביב, לשמוע קולות מסביב, להקשיב באמת לאנשים, לא להקשיב רק לכל המון המון תוכן, אפילו אם הוא לא שלילי, אני לא מדבר על תכנים שליליים, שזה בכלל אותם, ממש אותם עם ברזל, כבר זה לא איזה אורלה קטנה, זה כבר חתיכת שכבה של אורלה, הדברים באמת הגסים באמת, זאת אומרת, באמת לא, 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 לא צנועים או אלימותיים, או באמת, באמת גסים וקשים. אבל אפילו בלי זה, יש המון 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 דברים פשוט של שאין בהם עניין, אין בהם משמעות, המון המון דברים ריק, סתם, כל אחד מכיר את זה בטח מקבוצות וואטסאפ למיניהם, שמלא מלא דברים נשלחים שם, סתם, זה יכול להיות בדיחות, זה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות כל הזמן שולחים ואתה מתפטר, רגע, בכל זאת, בוא נקרא, אולי יש משהו מעניין, אולי זה, אבקדורי אמר, זה בכלל זה מעניין, אולי אבקדורי אמר, ראש שנה, או המשך יגיע, אבל גם זה כנראה לא, כידוע, לא ברור שזה בכלל נכון, ויש ספר כזה, ויש זה כזה, בקיצור, רק, זה רק דוגמה אחת, כן? אבל בכלל, המון המון דברים מסביבנו בעולם, בלי להרגיש, גורמים לנו בעצם להיעתם, גורמים לנו בעצם לא להרגיש את הבשר החי, את העדינות והרגישות שיש בפנים, וכבר לחשוב שאנחנו האמיתי, שמי שאנחנו באמת זה אותו אוטם. יש לו פה כמה ביטויים ככה יפים שאפשר אולי לקרוא אותם. סתם, העורלה יכולה להיות עשויה ממגוון חומרים. יש כיסוי אותם מפלסטיק. הלב עטוף בשכבת פלסטיק ההופך את כל דבר למלאכותי. לא מרגישים באמת, לא חיים באמת. במקום של המצוות יהיה טעם וריח, עולה מהם תחושה של משהו ממוחזר העשוי מפלסטיק. העורלה יכולה להיות מברזל, קשיחות של אחד שכבר ראה הכל, שמכיר ויודע הכל, וליבו לא נכון לשינוי, לתזוזה. יש כל מיני אטימות, כן? כמו כל מיני, כן? כמו שאורזים דבר, אורזים בפלסטיק, לפעמים אורזים בעץ, לפעמים אורזים כל מיני אטימות. נחמד התיאור הזה, כן, של פלסטיק. מה פלסטיק עושה? פלסטיק זה חומר, זה נורא חומר לא טבעי, זה נורא חומר כזה של התעשייה, של הזה, ובלי להרגיש, אנחנו לפעמים כבר מפלסטיק, זאת אומרת, אנשים אומרים, אני לא מתחבר לתפילה. אני לא מתחבר לתפילה. פעם, היום אני כבר לא שואל את זה. כשהייתי יותר תמים או יותר צעיר, אז לפעמים הייתי אומר לבחור שהיה אומר לי כך, הייתי אומר, תגיד, איך זה יכול להיות? הייתי אומר, תגיד, איך זה יכול להיות לא להתחבר לתפילה? ממש, ממש לא הצלחתי להבין. ואני לא יודע אם היום אני כבר, אולי אני כבר נאטמתי, אני מקווה שלא, אבל לפעמים אתה כבר אומר, מה, תגיד משהו, אתה כבר תראה כבר מוזר, כאילו, אתה כבר... כבר לא שייך להגיד, לא בגלל שזה לא אמיתי, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שאני רואה כל כך את עומק הבעיה כשאני מדבר, ובאמת אני רואה שהאדם באמת כמה זה קשה לו, כמה הוא רחוק מזה כרגע, אז מה אני אגיד לו, איך אתה יכול לא להתחבר לתפילה? מה זאת אומרת איך אני לא יכול? אני לא יכול, אני לא, זה שום דבר, זה הנוסח הזה חוזר כל יום, זה ממוחזר, זה משעמם, זה יבש לי, זה לא כלום, אז אני לא מוכן לקום לתפילה כזאת שסתם מחכה שהיא תעבור, לא מוכן, אני רוצה שזה יהיה משהו שאני מרגיש, משהו שמרגש אותי, משהו שאני באמת, אני... וזה לא, אז מה אני עושה? טוב, על זה אני כן מדבר, מישהו אומר לי, אז אני אומר לו, אז מה הפתרון? להיות בחדר? מהחדר לא יגיע שום פתרון, זאת אומרת, בוא... תמיד אני מספר על זה שהיו, תמיד יש לכל ישיבה איזה סיפור כזה, על איזה מישהו שאמר, אני לא מתחבר לתפילה, אבל בשבע בבוקר היה מתייצב ראשון בבית מדרש ולא מתפלל. זה כדי לומר, אני לא עצלן, אני לא בטלן, אני לא שום דבר, אבל לתפילה אני לא מתחבר. ועד שלא תעזרו לי להתחבר לתפילה, אני לא אתפלל. אז קודם כל זה אמירה, הוא אומר, אני פה, אני לא סתם, איך אחד אמר לי השבוע, אני לא רוצה להיות סמרטוט, זה, אני יכול לצטט, כי זה מישהו אמר, לא בא לי על זה שאני ככה קם באיזה 10-11, אני מרגיש סמרטוט, אז זה אחד, לא סמרטוט, הוא אומר, בשבע הוא קם, הוא אומר, קודם כל, אני פה, אני לא עצלן, השלב הבא, אני אומר, לא רק שלא תהיה עצלן, תבוא, תצעק בבית מדרש, איך מתפללים בכוונה, איך אתם עושים את זה, מה עושים כדי שזה יקרה? אבל זה לא יקרה מזה שתישן עד 11. זה לא, מזה לא יצא כלום. אבל, אז אני אומר, בשיחה אישית אני לא אומר, אולי פה בשיחה הכללית אני יכול להגיד, באמת לפעמים אני לא מבין, כאילו, איך אתה אומר, לא מתחבר לתפילה? מה זה התפילה? זה עבודה שבלב, זה שיא השיאים של, מה אתה יכול, ערוץ ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמה אתה צריך להודות לו? הרי מי שרק חושב, 3 דקות רק חושב רגע על החיים שלו, אומר, וואו, כמה אתה צריך להודות בכל המישורים של החיים שלך? וכמה דברים יש לבקש? לא על עצמך. קודם כל על עצמך גם, זה בסדר. תמיד תבקש בתוך הכלל. כמה דברים שלך לבקש על עצמך? מה אתה, כל החיים לפניך, אתה צריך המון לבקש, תצליח, בשמיות, ברוחניות, בהמון המון תחומים. חתן טוב. תצליח בכל הדברים, ברוחניות, תצליח, להתקדם. אבל אתה לא לבד, אתה נגיד שאתה עם עצמך מרגיש ממש ברוך השם, הכל טוב לך, אתה רק צריך להודות על זה, אבל כבר אין מה לבקש, הכל טוב. אבל תראה מסביב, כמה יש לבקש, כמה צריך, כמה חיסרון יש בעולם, ויש לך כתובת, ויש לך... אבל מה, אנחנו בלי להרגיש, כמו שהוא אומר, יש אטימות, יש איזה משהו כזה שיושב, יושב, יושב, ואז בסוף אתה באמת... מי שאומר את זה באמת אומר, אני לא מבין איך אפשר להתחבר. אני לא מבין. אבל מה, זאת האמת? הרי כל מצווה היא התרגשות מיוחדת. כל יום להניח, כל יום להניח תפילין. כל יום, עוד מעט, יהיה שמוע שופר, כנס לסוכה. מה, זה חוויה, בתנאי. בתנאי שהלב רגיש, הלב, הוא הגיע הזמן, הגיע הזמן של הדבר. זה הדבר שהכי אני רוצה לעשות עכשיו, בהידור הכי גדול, בשמחה הכי גדולה, בתחושה. אבל מלתם את עורלת לבבכם, הרמז זה של אלול, הלב לא נימול, הלב מכוסה. שבא חודש אלול ומאפשר, ככה יש איזה, וככל שמתקרבים ככה לראש שנה ומגיע, והסליחות ככה מתחזקות ומגיע, ובסוף ראש שנה עצמו, זה הזמן ה... גם אם לא, נגיד שלפני זה ככה, בכל זאת, עוד לא הצלחנו ככה על זה, אז בא השופר של ראש שנה, ובאמת הוא אמור לחדור. אחת המטרות שלו, כידוע, שהרמב״ם מתאר את זה, כן, מה שהפסוק אומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כלומר, איזה נקודה כזאת, בלי מילים, בלי כלום, איזה קול כזה שבא ונכנס אליך פנימה ובוקע את כל העטיפות פלסטיק ואת כל העטיפות עץ ואת כל העטיפות מתכת, וחודר לנקודה הפנימית שאתה האמיתי נמצא שם. נקודת הבחירה שלך האמיתית, נקודת הרגישות, נקודת העדינות והנקודה שמוכנה להשתנות. ופה זה החלק השני של הפסוק, ואורפכם לא תקשו עוד. תשימו לב לדבר מאוד מעניין, להבדל בגוף של האדם בין העורף לבין הפנים. וזה מתחיל מדברים קבליים מאוד עמוקים. תשימו לב שכל החלק שהעיניים, הפה, האף וגם האוזניים לפי הקבלה הם גם כן משויכות לצד של ה... זה גם ככה בנוי, כן? לצד הפנימי של האדם. כל הדברים האלה נמצאים בצד, לכן זה נקרא פנים, כן? כל האיברים האלה נמצאים בפנים. זה המקום שבו האדם מתקשר עם הסביבה. ובתנועות הפנים, פה רואים את השינוי. הרי העורף הוא פלטה אחת, שכיוון שאין בה עיניים ואוזניים ולא שום דבר אחר, אז היא לא... הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא מריח, הוא לא מדבר, הוא תמיד אותו הדבר. איפה המקום שבו האדם משתנה? האדם שרואים עליו, כן? אתה רואה אדם שמח, אתה רואה עליו, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את האור בעיניים, אתה רואה את הפנים מבהיקות. חס וחלילה האדם, כן, כמו שאומרים ככה, קצת מבואס ככה, אז רואים, הוא נפול בפנים, לפעמים הצבע. אם ממש אתה רואה את השינוי בצבע, הוא כולו לבן, כולו פתאום יורד לו כאילו כל הזה של החיים, כל האור מהעיניים לא קיים שם, הוא כבוי. ולהפך, כשאתה ממש רואה, ואתה רואה את אדם, הייתי פעם ברב אבינר, יש לו איזה מאמר לפני פורים, שהוא אומר שהחיות לא יכולות לצחוק, רק לבעלי חיים, רק לאדם, יש דבר כזה של צחוק, מדבר על פורים, על זה של פורים. בכי, תמיד אני מתלבט, לפעמים אתה שומע ככה חתולים מייללים כאלה או כלבים, אתה מתלבט אם זה סוג של, אולי יש מישהו שמבין פה בעלי חיים, אתה מרגיש כזה קצת איזה סוג של איזה צער, איזה סוג של בכי כזה אולי, לא יודע אם זה של רעב או של איזה כאב או משהו כזה, אבל צחוק, אדם, אתה רואה, שאדם בוכה, אז כל עצמותיו תאמרנה, כן? אז עכשיו כל מה שיש לו בפנים, הכל ככה, מה שנקרא, יצא החוצה, ולהפך, אם הוא ממש מבסוט, ככה, אז גם זה יצא החוצה, השמחה הזאת יוצאת, כלומר, עורפכם, למה תמיד משתמשים, כן, עם קשה עורף, ועורפכם לא תקשו עוד, העורף הוא קשה, הוא קשה, זאת אומרת, הוא סטטי. זה המקום של האין שינוי. זה המקום של האטימות. זה המקום של אין לי כוח לעשות את הצעד. ופה אני חוזר להתחלה. אמרתי שאני רוצה לנסות לדבר על עבודת מידות ולתת כלים, לנסות לתת איזה עצות. ואז עוד פעם חשבתי על זה שצריך קודם כל לעשות את ההכנות. כי עיקר הקושי באמת הוא במקום הזה של ההכנה. זאת אומרת שאתה באמת מכיר בעניין ומתחיל להסיר את האטימות וחוזר לנקודת הבחירה, ואז אתה, ופה בנקודה הזאת יכול להיכנס העורף ושוב להקשיח, מה שנקרא להקשיח עמדות, כן? זה כמו במסע ומתן, כן? אתה כבר מתקרבים, יש כבר איזו התקרבות, לפעמים אנשים ככה עושים איזה מסע ומתן, הם כבר מתקרבים וזה, ופתאום אומרים כאילו אחד הקשיח עמדות. פתאום הוא שם ככה איזה... כלומר, אתה מתחיל לקלף, אתה מתחיל לחזור לבחירה, אתה מתחיל לחזור לרגישות של הלב וזה, ואז בא עורף ואומר, לא, בואי, אתה בטוח? לעשות את השינוי, זהו, להחליט, לקפוץ למים, לא, תעצור, אתה בטוח, זה כאילו, זה נקודה מאוד קשה. הנקודה הזאת שהרמב״ם כידוע מתאר אותה, הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות, שהרמב״ם מדבר על טבילה במקווה, שבעזרת השם בימים הקרובים אנחנו מקווים שיפתח, אז כדאי ככה גם כל אחד לעצמו, אנחנו גם נשתדל לעשות פה שיעורים שנוגעים בעניין הזה של טבילה במקווה, אבל לפחות משהו אחד שהרמב״ם אומר, שכל הטומאות והטהרות זה גזירת הכתוב, ואדם לא יכול להבין את זה, ובכל זאת הרמב״ם אומר, כן, שלא, המים לא מעבירים שום דבר, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב. ואף הפי כן רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו להיטהר, כיוון שטבל טהור, אף פי שלא נתחדש בגופו דבר, ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, שהן מחשבות האוון והדעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו במי הדעת טהור. ומה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם בעצם, הדבר המרכזי, הקושי המרכזי זה לחצות את הקו הזה של ההחלטה שאני רוצה לשנות. אמרתי בהתחלה ואני חוזר על זה עכשיו בסוף. אם אתה תהיה שלם בדעתך, אתה הגעת למסקנה באמת שיש לך איזו מידה מסוימת שאתה רוצה לשנות אותה, ואתה באמת רוצה לשנות אותה, זה יקרה. זה יקרה, זה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה. אין אפס. זה יקרה. הקושי הוא לחזור לאותה נקודת בחירה שדיברנו עליה, ששם האדם באמת פתוח ובאמת יכול הכל. וקילף את כל כמו שאמרנו, את כל השכבות, האטימות וההרגל והעקשנות שהרב קוק דיבר עליה, העקשנות להיות תמיד באותה דעה. לא רוצה לצאת מה שנקרא מאזור הנוחות. אני כבר רגיל ככה, אני עכשיו החליט עכשיו לקבל החלטה עכשיו שאני בחיים יותר לא כועס. תשמע, זה חתיכת עבודה, ולפעמים זה עושה לי טוב. אם אני ככה פורק את כל מה שיש לי, ככה יוצא על איזה מישהו, ווואלה, מה, עכשיו אני הולך כאילו להגיע למצב? לא, זה... או שאני החליט לעבוד על, אני יודע מה, על מידת העצלנות, ולהצליח לקום בבוקר, בשעה שאני חושב שאני צריך לקום, אני יודע מה זה אומר, זאת אומרת, אני יודע עכשיו מה, אז עכשיו אני כל בוקר יקום בשבע, אני יודע שאם אני אחליט באמת ואני אסתער על זה, אז אני אחליט ואני אצליח, אבל אני לא רוצה להיכנס למקום הזה שאני אצליח, כי אני בכל זאת, אולי לא סמרטוט של 10-11, אבל בסדר, ברגוע, 8:30-9, אתם קצת לחיות, כאילו סביר, משהו, לא קשוח מדי ככה, ההחלטה הזאת, שבאמת הגעתי למקום של הבחירה החופשית, הצלחתי להסיר את הדברים, ואז העורף נכנס ועורפכם לא תקשו עוד, העורף נכנס ומקשיח עמדות, פתאום ככה ברגע האחרון לפני ההסתערות הוא פתאום מקשיח עמדות, בא הרמז הזה של אלול ואומר, מלתם את עורלת לבבכם ואת עורפכם אל תקשו, תרקחו את העורף ותשתדלו לעבוד עם הפנים. הפנים זה המקום של השינוי, פה זה המקום של היכולת התנועה ויכולת התזוזה ויכולת השינוי, היא נמצאת בפנים, ואנחנו אנשים של פנים, לא אנשים של עורף, והדבר הזה באמת נכון באמת על הנושא של עבודת מידות, שהיא כמובן כל השנה, בכלל גם עבודת התשובה היא כל השנה, אבל בוודאי שבתקופה הזאת, בימים האלה, יש לנו באמת משהו טיפה, צריך להרגיש את ה... לנסות בכל זאת להרגיש את הימים הללו, ובוודאי את הימים הקרובים עלינו, ראש השנה עצמו ועשרת ימי תשובה וכדומה, שבאמת משהו נפתח, משהו בשכבות האלה קצת נסדק, ולתת לסדק הזה להיכנס, כדי באמת לקבל את בעזרת השם את ההחלטות הנכונות, ולהצליח לעשות את השינויים שאם צריך לעשות אותם, אז בעזרת השם להצליח לעשות אותם לטובה ולברכה.
גם יפה.